הכל חי אונליין 93fm.co.il אישי בשישי, תוכנית אישית לשבת עם ישי לפידות.
מצדיקים על שבתות בין המצרים שמעלתם גדולה ביותר, ורמזו בדברי הפיוט רב לך שבת בעמק הבכה, אל תקרי שבת אלא שבת, רב לך שבת בעמק הבכה, בימים בהם יש עצב ואין ססון. עובדה ויצא לרב הקדוש רב ברוך ממזיבוז, שהיה יושב בטיש בליל שבת קודש בשבת חזון, וראה פניו של אחד מהחסידים שהיה מיצר ודואג ברוח הימים. נענה הרב ברוך ואמר, אוהבי השם, המחכים בבניין אריאל ביום השבת קודש, סיסו ושמחו כי מקבלי מתן אחליאל. ככל שמחכים לבניין אריאל, ככל שמתעצבים, ככל שמתאבלים, בשבת, בשבת אין כל עצבות. ברכת השם, אי תעשיר זו השבת לישראל. השם ישמואל מביא מהיהודי הקדוש הטעם ששבת בין המצרים גדולה ביותר, כי כל השבת הוא רב דרבין. בכל שבת, סעודה שלישית, הוא רב דרבין. כי בעת המנחה זמן דינים, וכשזמן דין נפגש בעת רצון שיהיה שבת, אזי זה רב דרבין. אם כן בימים אלה, של ימי בין המצרים, שהם זמני דינים כולם, כל ימות השבוע, עצם בו השבת שהיא את רצון, כבר הופכת אותה לרב הדרבין. ואלה הדברים הנפלאים בדיוק, שהביא התפארת שלמה על הכתוב, אז תרצה הארץ את שבתותיה, שהשבתות בגלות אמת רצון, אז תרצה הארץ את שבתותיה. כי לא שייך בזה חורבן, ומבארים בספרים הקדושים את צמיחות הכתובים, את שבתותיי תשמרו, תשמרו, ומקדשי תיראו. את שבתותיי תשמרו, בפרט כשאין בית המקדש, שזהו מקדשי תיראו. ולכן, מבקשים אנחנו בברכת המזון, בשבת, בברכת רצה והחליצנו, והרינו השם אלוקינו, בנחמה ציון יריך. בכל שבת בקטע הזה בדיוק היה אמור להיכנס שיר השבת שלנו, ולאחר מכן הפתיח הרשמי של התוכנית. ביום שישי הזה, אני מאמין שגם ביום שישי הבא, מתכונת השידורים ברדיו קול חי היא אחרת לגמרי, למעט הפרסומות ואולי פרומוים לתוכנית, כמעט ואין פה צליל בכלל, לא מוזיקה רגילה ולא מוזיקה ווקלית. אנחנו בערב שבת קודש, פרשת מטות מסעי, ראש חודש אב, שלום לכם. מעבר למיקרופון, כמדי שבוע, ישי לפידות, ישי פופובסקי מביא את קולי אליכם, וכפי שאמרנו, תוכנית מוזרה בתוך המוזרה, מוזרות. זאת אומרת, גם בתוך שלושת השבועות יש את תשעת הימים האלה, שבהם המוזיקה לא נשמעת כלל בתדר התחנה הזו. אנחנו נלהג ונדבר היום על דברים שליוו אותי במשך השבוע, שאולי ילוו את כולנו במשך השבוע הקרוב, גם בארץ, גם בחול. אני מודה שמוזר לי עד מאוד לדבר, ובסוף האייטמים לא פורצת למנגינה, אפילו לווקלית, אבל זוהי המתכונת, זה אולי אחד מהרדיו, מתחנות הרדיו היחידים, היחידות שפועלות על פי ההלכה, וזוהי ההלכה, ולכן אנו ניגשים הישר לפרסומות, ולאחר מכן נדבר ונדבר ונדבר.
עכשיו איתכם, אישי בשישי עם ישי לפידות.
מכל ממלכת המלונות האירופאית היוקרתית, קמפינסקי, בולט סניף קמפינסקי אוטל ברטיסלאבה בראש רשימת בנייני הפאר של הרשת באירופה. המלון שמוצב בכניסה לעיר הבירה של סלובקיה, ניצב גאה, חדיש, מבריק ומתנשא, כאילו היה מברך את הבאים בשערי העיר, ובז לאלה המסתפקים במלונות אחרים, זולים יותר, אותם מציעה העיר לתייריה. לרוב הציבור היהודי המבקר בעיר, אין המלון המפואר אומר מאומה, אולי מלבד עוד אכסניה שבה כנראה לא יגיעו לנפוש השנה. אבל בניין הבטון השחור, הניצב ממול המלון, בעברו השני של הכביש, דווקא אומר ומספר הרבה מאוד לכל מי שלמד אי פעם דף גמרא בחייו. ממש סמוך לכביש, בתוך חלקת דשא ירקרקה, מוקף בעשרות מצבות זכוכית, ניצב לו מבנה בטון חדשני המכסה על חלקה קטנה של קברים עתיקים הספונים בתוכו. בכניסה למבנה, בית הכנסת קטן, שבחזיתו זכוכית קאה משקיפה על הקומה התחתונה. שם ניצבים באות קדושים מצבות ציון קברם של פארי רבני אירופה והעיר ברטיסלאבה, ובראשם החתם סופר והגאון הצדיק והקדוש רבי עקיבא אייגר, זיכרון צדיקים וקדושים לברכה. דלת צדדית בפינת בית הכנסת הקטן מובילה לגרם מדרגות, מדרגות שיש, היורד אלי הקברים והמצבות. אלפי נופשים, מבקרים ותיירים יהודים, וגם לא, פוקדים בכל תקופות השנה את הציון הקדוש המסוגל לפלאות ותשועות, ובמיוחד לשידוכים וזיווגים. יותר מבבתי העלמין בארץ, בארץ הקודש, מקפידים אנשי העירייה של ברטיסלאבה בקדושתו וכיבודו של המקום בו קבור הרב הקדוש של היהודים. בכניסה, שלט גדול ומאיר עיניים בעברית, באנגלית, צ'כית וצרפתית. מקום קדוש לפניך. הכניסה מותרת אך ורק בלבוש צנוע, כיסוי הראש והגוף. גם בהמשך, בתוכרי בית הכנסת הקטן והמעודר, וכן מסביב לחלקת הקברים הקטנה, שלטים רבים המזהירים ומבקשים את הבאים. הכניסה למקום אך ורק לצורכי תפילה. כניסה לביקור וטיול אסורים. חלקת הקברים הקטנה היא בעצם הייתה חלק קטן מבית הקברות היהודי הגדול של פרשבורג, כך נקראת ברטיסלאבה בפי היהודים. בית הקברות היהודי הגדול שהיה נמצא סמוך לגדות הדנובה, לרגלי הגבעה עליה מתנוססת טירת ברטיסלאבה המוכרת המפורסמת. ציונו של החתם סופר היה מהווה אתר עלייה לרגל בכל 200 ומחצה השנים בהם הוא קבור במקום. ולכן כאשר עקב בניית מנהרה לכביש מתחת למצודה העבירו את רוב העצמות מבית העלמין הישן לקבר אחים בבית העלמין חדש, ושאר המזולאום במקומו יחד עם מספר קטן של קברים אחרים, בהם קבריהם של רבי עקיבא אייגר הראשון, סבו של חותנו של החתם סופר, ותלמידו רב דניאל פרוסטיץ. הצ'כים עבדו שם מסביב והשקיעו ראש. לצורך הסלילה של אותו גשר עליו דיברנו, הם הגביעו את הכביש, כך שהמבנה נמצא כעת באתר תת-קרקעי שעוצב כיד זיכרון לקהילה היהודית שהוכחדה במלחמה הגדולה. הקברים של גאוני הדור, זה פלא עצום, שרדו את תמורות האש, את ההפצצות, את הזמן, וחיי אלה ראשי הגולה ופערי העיר, החליטו פרנסי העיר הגויים לשמר ולנצור את מה שנשאר בפאר והדר. מיליונים הושקעו בשימורה של החלקה, כולל כאמור המבנה המפואר המכסה את החלקה ומגן עליה, מגן עליה מפגעי הזמן או מעוברי אורח משועממים. כשנכנסנו לשם השבוע וירדנו במדרגות המעטות אל הקברים, הרגשנו אני וחבריי, היו שם הזוג לקס, הזוג אולווינסקי, וידידינו יצחק שיינפלד, בן ואח למשפחת שיינפלד, שבזכותה הגענו כולנו לברטיסלב על הנופש, הרגשנו כולנו בסוג של הוד קדומים. התרגשות גדולה הייתה לנו להיות בקרבתם של גדולי האחרונים אשר ליוונו בשנות לימודינו בישיבה, כל אחד בישיבתו. אני אישית דקות ארוכות עמדתי מול ציונו של רבי עקיבא איגר, ספר תהילים בידי, עיניי עצומות, שפתיי בעיקר רוחשות תפילה ובקשה. כשבחנתי את עצמי, הרגשתי כאילו שבתי לפקוד קבר של אבא, או יותר נכון, סבא, קרוב מקרבה ראשונה. כשעמדתי שם למטה, מתחת פני האדמה, נזכרתי בלילות הארוכים בישיבה בהם התעקשנו להתעלם מהשעה המאוחרת המורל, סיום סדר שלישי, וביקשנו להמשיך ולשבת מול הסטנדר עד שנצטרך להבין לעומקה את הקושייה או את התירוץ של רבי עקיבא. ההרגשה עכשיו, עלי מקום קבורתו, הייתה כשל פגישה עם מקורב קרוב שנפרד מאיתנו לפני זמן, והנה אנו שוב נפגשים. אז עמדנו שעה ארוכה לציון, ובקול גדול ביקשנו על עצמנו, על משפחותינו, על חברינו, על מכרינו. מעט לאחר שסיימנו, והחילונו לעלות אל הכניסה, הופיע על צג הפון ידיעה של חבר מהארץ המבקש להרבות תחינה ולומר פרקי טילים על רעייתו החולה ומצבה קריטי. כמובן שעשינו יוטרן, חזרנו אל החלקה והתפללנו ככל שיכולנו. וכשיצאנו אל הרחוב שטוף השמש, הצצנו שוב על הבניין המהודר ממול. קמפינסקי ברטיסלאבה, הוא עדיין ניצב שם. אבל עכשיו היה נדמה בעינינו כאילו גם הוא מרכין ראש בענווה. כמודה ומבין את נסתרות הבניין הנמוך, הצנוע, השוכן ממולו. הבניין הקטן המייצג את כל ההיסטוריה הרוחנית היהודית של שארית הפלטה של העם היהודי במזרח אירופה בכלל ובעיר הבירה של סלובקיה בפרט.
עכשיו איתכם, אישי בשישי עם ישי לפידות.
פעם בכמה זמן אני הולך לבקר את אלון. אלון הוא סיפור מופלא. לא סתם מופלא. מופלא כזה שכותבים עליו ספרים, שעושים עליו סרט. מופלא מעבר למופלא, מופלא שבתוך המופלא. משהו שאפילו דמיון קודח של בימאי מופרע לא מצליח להפיק. והאמת שבמקום להמשיך ולהתפעל מהמופלא, החלטתי להביא לכם ביום שישי זה מכתב שכתב לפני זמן מה אלון פז, כך קוראים לו. מכתב שקיבלתי לידי כבר לפני זמן לא קצר, אבל המתנתי לשעת כושר כזאת כמו שידורי כל חי בתשעת הימים. ימים שהם זמן של חיזוק והתחזקות, ימים שבהם הלבבות פתוחים, וגם זמן שהמוזיקה תופסת הרבה פחות מקום בשעה הזאת של יום שישי, והראש פנוי לקלוט גם דברים ועניינים יותר ארוכים, מורכבים, יותר מהסיפורים והאייטמים הקצרים יותר של כל השנה. וכך כותב אלון. עכשיו רגע, סליחה, הוא לא ממש כותב בצורת הכתיבה שאתם מכירים. לא, אין לו אפשרות לכתוב, תכף תבינו למה. אבל בעקבות איזה פטנט רפואי גדול, יש לו איזה נקודה זוערת, פתקה, מדבקה קטנה אדומה, בקצה הפו, המשדרת סוג של קרן, לעבר המחשב שניצב מולו, ועם תנועות קלות של הראש, זה כל מה שמסוגל אלון לעשות, הוא מסמן אותיות החוברות למילים ולמשפטים. אז כה כתב סימן אלון. שלום, שמי אלון פז, אני כיום בן 38. התגוררתי בעוד השרון. לפני מספר שנים עברתי תאונת דרכים קשה. כתוצאה מהתאונה השתתקתי בכל חלקי גופי. השרפת שלי נפגעה ולכן בנוסף לשיתוק אני מחובר 24/7 כל חיי גם למכונת הנשמה. כיום אני מאושפז בבית חולים הסיעודי בית רבקה בפתח תקווה. בעקבות התאונה שעברתי, אמונתי בבורא העולם התחזקה עוד יותר. כיום אני מעביר את זמני בלימוד תורה, בעזרת רבנים, אנשים טובים שמגיעים אליי, וגם עם חברים שבאים לבקר, להירח לי לחברה, לשיר, לשמח אותי, לספר לי. חלקם עושים זאת באופן קבוע, חלקם מדי פעם. אני שוכב בחדר הפרטי שלי וכמעט לא יוצא ממנו, ואני מעסיק את עצמי בתפילות ולימוד רוב שעות היממה. אבקש כאן לשתף אתכם בדרך שבה אני מתמודד עם מצבי, עם הכוחות שאני שואב מהאמונה שמחזיקה אותי ונותנת לי את הרצון להמשיך ולחיות הלאה. אני מקווה שתתחזקו מדבריי ותחזקו גם את האחרים. אני עושה פה עצירה קטנה ואומר שאם הייתי מקבל את המכתב הזה מבלי להכיר את אלון, הייתי מטיל ספק בכמה וכמה נתונים, הרגשות. אני מכיר את אלון אישית. הייתי אצלו כמה פעמים. בשקט אספר לכם שזה לא בשבילו. רוב הפעמים היה בשבילי. כי כשאתה נמצא אצל אלון, רוב בעיות העולם שמסביבך נפטרות באחת. ואחד מהדברים המדהימים זה שכל מה שיקרה ויאמר כאן, כל הדברים שסימן כתב אלון, נכונים לגמרי, אולי אפילו אלון הצנוע הפחית מכוחם של הדברים. אז כך הוא כותב. אדם שקורא לו משהו הכי קטן, מיד הוא מזדעק, למה בורא עולם? למה דווקא אני? למה זה מגיע לי? מה עשיתי? אני, אלון, לא זוכר שאמרתי מאז התאונה ועד היום, אפילו פעם אחת, למה? יש רק מילה אחת שאמרתי ואני אומר גם היום. תודה. תודה בורא עולם. אם זה מה שבחרת בשבילי, מי אני שאבוא ואתלנן, אבוא ואבכה או אכעס עליך? רק אתה יודע מה הכי טוב בשבילי, נסתרים דרכי הקל, נפלאים מעשיך, אין עוד מלבדיך אבא שבשמיים, הקדוש ברוך הוא, מאיתך הכל לטובה. כי אתה הבורא, אני הנברא, אתה האבא, אני הבן, אתה המלך, אני העבד, אתה המצווה, אני המצווה. אני ממליך אותו, את הקדוש ברוך הוא, כותב אלון, בכל לילה, בכל יום, על כל גופי ונשמתי. על כל העיר שאני נמצא בה, על כל ארץ ישראל הקדושה, על כל העולם הגדול הזה ועל כל היקום העצום הזה, כי הוא, מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא ברא ויצר את הכל. הוא אחד ואין שני לו. אחד, יחיד ומיוחד, מי אני שאתנגד לו? אני סומך על כל החלטותיו ועל כל מעשיו בהחלטיות. אין סתם בעולם, אין כזה מושג סתם. הקדוש ברוך הוא נמצא בפרטים הכי קטנים. ברגע שהוא נמצא כאן איתי, הוא נמצא גם איתך. הוא נמצא בקן, על העץ, עם הגוזלים, במחילה של החפרפרת, ועד הנמלים שהולכים על החול. הוא נמצא, הוא מחליט, והוא קובע מי יחיה ומי ימות. אדם צריך להבין שיש בורא לעולם, ואין סתם. יש שבונות שמיים, וצריך לקבל את הכל באהבה, בהבנה, בשמחה. כי אם אתה מאמין בבורא עולם, אז תסמוך רק עליו, ותפתח רק בו. ובדיוק כמו שאתה יודע להגיד לו תודה כשטוב לך, אתה צריך להגיד תודה גם כשלא טוב לך. ואני אומר לכם, כך כותב אלון, שאם כבר, עדיף לסבול, לכאוב, להיות בצער, להתנקות, לתקן, להזדכך ולחפר על אבונות העולם הזה, כאן בעולם הזה, ולא בעולם הבא, ולהגיע ישר למקום טוב למעלה. אגב, אני שוב עושה עצירה ואומר שאת הדברים האלה שדורש בעל מוסר גדול, ראש ישיבה, רב של קהילה, זה חוכמה, אבל לא חוכמה גדולה. כשאלון, במצבו, שנים רבות כבר, כותב את הדברים, זוהי כנראה חוכמה. זה מצמרר. ממשיך אלון. היום אני שוכב בחדר קטן, כמו קופסת גפורים. מרותק למיטה, מחובר למכונת הנשמה, לא רואה אדמה ולא שמיים, זה אני וארבע קירות. ואני יודע שאני לא מפסיד שום דבר בחוץ. העיר הגדולה, המדינה הגדולה, העולם הגדול, הם קיימים. אבל אני יודע שבחוץ הכל גשמיות. תאווה, אבל, אבל אבלים. ואני שוכב לי בחדר, מתבודד לי בקביעות עם בורא עולם, מדבר עליו, מבקש ומתפלל עליי, ולא רק עליי, על כל בני משפחתי, על כל עם ישראל, ואני יודע שכשיגיע יומי, עד 120, אני אקבל פי אלף, פי מיליון ממה שקיבלתי כאן בעולם הזה. אני לא מפסיד שום דבר. נהפוך הוא, זה שאני נמצא במצב הזה, זה לא מסכנות. מבחינתי זו זכות. לכפר על עוונותיי, על עוונות עם ישראל. האם יכלתי לבקש יותר? היום אני מבין משהו. היום אני מבין משהו שבן אדם בריא קשה לו להבין. היום אני מבין שגוף זה דבר משני. כי כל עוד הלב פועם, הראש עובד, העיניים רואות, האוזניים שומעות, הפה מדבר, ואוכל הנשמה, והאוכל והנשמה, אוכל הנשמה הרוחנית, מרוממת את הנפש, מה אני צריך יותר מזה? אני לא צריך שום דבר. כי כל עוד אני יודע שהעולם הזה הוא זמני, החיים זמניים, הגוף הוא זמני, ממה יש לי לדאוג? ממה יש לי לחשוש? ממה יש לי לפחד? אבא שבשמיים שומר ומשגיח, דואג לכל מחסורי, וכמו שכתוב בתהילים, מזמור לדוד, השם רואי, לא אחסר. יש את האמרה הזאת, זהו השיר השמח בחלקו. עליי אפשר לומר, אני אשיר, אני שמח בחלקי. שימו לב, כותב אלון, ראשי התיבות של המילה עשיר הם עיניים, שיניים, ידיים, רגליים. אצלי מתוך העשיר הזה יש רק את אש, עין ושין, עיניים ושיניים. אך למילה אש, עין שין, יש עוד פירוש. עולם שלם. אני עולם שלם. אני לא צריך ידיים ורגליים בשביל להיות עולם שלם. אמנם אין לי ידיים ורגליים מתפקדות, אבל ליוד ולרש, ידיים ורגליים, במילה עשיר, ליוד ולרש, יש עוד פירוש. יצר רע, שכמעט אין לי היום ברוך השם. מה שכן, יש לי יוד ורש אחרים. ראש יהודי. ברוך השם, טוב לי עם מי שאני, עם מה שאני ואיך שאני. אין לי תלונות לברא עולם, רק תודה. עכשיו רק תרשו לי, כך כותב בצניות אלון, ממרום משכבי לבקש מכם לחשוב על עצמכם. אתם, החיים בחיים הרגילים. האם אי פעם הערכת את גופך? את האצבע הקטנה בידך? כשמגרד לך אף, האוזן, או במקום אחר, אתה מרים אותה, מגרד מיד, בלי בעיה. משאל אותך אחרי כמה שניות, מה עשית הרגע? לא תבין או תזכור מה עשית, כי הכל מובן מאליו בשלך, הכל באוטומט. כשלי מגרד אף, האוזן, או במקום אחר, אני נאלץ לסבול את זה דקות ארוכות במקרה הטוב. לא תמיד נמצא לידי מי שיגרד לי. אין מובן מאליו אצלי. ברגע שנפגע לך האיבר בגוף, רק אז אתה מבין כמה אותו איבר היה חשוב לך. בעזרת האצבע הקטנה, הזאת שאתה ככה מגרד באף, אתה לוחץ על כפתור כזה או אחר, אתה מחזיק לי כתיבה, אתה מחזיק סכום. ידעת להעריך זאת? הערכת פעם את כף ידך, את היד שלך? כשאתה צמא, עם אותה יד אתה לוקח כוס, ממלא אותה עם מים, הכוס ככה נהיית יותר כבדה, ואז אתה מגיש אותה לפה ושוטה. חשבת פעם, הערכת פעם את השרירים, את הגידים, את העצמות שאיתם אתה מזיז את היד? יד בגמטריה, כותב אלון, זה 14. ועוד יד זה 14. ביחד 28. בגמטריה 28 זה כוח. עם הידיים אתה יכול לבנות, להרוס. אתה יכול גם להצליח. חשבת על זה פעם, הערכת את זה? אני אישית, כותב אלון, לא יכול להזיז אצבע. אני צריך לבקש את עזרת הזולת בשביל שישקו אותי, יאכילו אותי, שיעשו למעני דבר מה. אני לא יכול לעשות דבר בכוחות עצמי. אז אתה, אתה שיכול, תגיד לבורא עולם תודה על הידיים. תודה על שאני יכול לעשות מה שאני רוצה, איך שאני רוצה, מתי שאני רוצה, כמה שאני רוצה. כי תקשיבו, זה לא מובן מאליו. הערכתם פעם את הרגליים שלכם? זוג רגליים שמחזיקות עליהם עשרות רבות של קילו? אתה עומד מול מדרגות, אתה צריך לעלות כמה קומות, ואתה אומר לעצמך, אוף, כמה יש לי לעלות, אתה מתעצל, מתעצבן. תגיד לבורא עולם תודה על שיש לך רגליים בריאות שאתה יכול ללכת, יכול לעלות הרבה מאוד מדרגות. ישנם אנשים מוגבלים, קשישים, שעד שהם עולים מדרגה ועוד מדרגה, בקושי רב לוקח להם. זמן רב לוקח להם, ואתה ככה באיזה דילוגים וניתורים, עולה ללא בעיה, אתה מגיע למעלה, תגיד תודה. תודה בורא עולם. תודה על הזכות. תודה על הרגליים הבריאות. תודה שזיכית אותי לעלות למעלה. אין מובן מאליו. תקשיבו, אין מובן מאליו. זה שאתם יכולים ללכת, לעלות בקלות, זה לא מובן מאליו. תגידו תודה. אתה נכנס למקלחת. אתה עומד מתחת לטוש, המים זורמים על כל גופך. איזה כיף. איך אתה נהנה? אני, כותב אלון, אחד החלומות הכי גדולים שלי, זה להיכנס למקלחת מתחת לטוש, שיזרמו עליי מים נעימים, ואני לא יכול. אסור לי. אתה יוצא מהמקלחת, אתה מתלבש, עומד מול המראה, תגיד תודה לבורא עולם. תודה, בורא עולם, תודה על שזיכית אותי להתקלח, ועוד בכוחות עצמי להיות נקי, להתלבש. יש אנשים שלא מסוגלים לעשות את זה. מקלחים אותם על המיטה, כמוני. בורא עולם חברים, מסיים אלון, ברא אותנו מושלמים, כל איבר ואיבר, כל עצם ועצם, כל וריד, כל עורק, כל כדורית דם מחושבת ומושלמת בגוף. לא יותר, לא פחות. אין סתם בעולם. נפלאים מעשיו של בורא עולם, אז תאריכו. תאריכו את גופכם, תגידו תודה, תודה בורא עולם על שאנחנו בריאים, זה לא מובן מאליו. אתה יודע, כך כותב אלון, אני שוכב על המיטה, מונשם, בתוך חדר קטן, כמעט ולא יוצא ממנו, לא רואה כלום בחוץ. אתה יכול, תעמוד מול חלון, תביט החוצה, תיקח שאיפת אוויר, תגיד לבורא עולם שוב, תודה בורא עולם על כך שאני יכול לנשום בכוחות עצמי, לראות שמיים, לראות שמש, ירח וכוכבים, לראות עננים, לראות ציפורים, לראות אדמה, לראות עצים, לראות פרחים, דשא, לראות את נפלאות הבריאה. אתם גם יכולים לצאת ולממש ולמשש את זה. זה לא מובן מאליו. תאריך את מה שבורא עולם נותן לך. כל אחד ואחד מכם צריך להרגיש אדם מאושר, שהחיים היפים, שבורא עולם אוהב אותך, שהוא זיכה אותך בגוף בריא ובנפש בריאה. ומילה לסיום. עכשיו זה אני. עד כאן דבריו של אלון. רק מי שהיה אצל אלון, רק מי שנמצא אצל אלון, מעל אלון, ליד אלון, מבין שכל מה שנכתב כאן, מליבו הקודח וממוחו הקודח, אמת לאמיתה, אמת לאמיתה.
עכשיו איתכם, אישי בשישי עם ישי לפידות.
חשבתי שהימים האלה, חשבתי השבוע על הימים האלה, שלושת השבועות, תשעת הימים, שהם ימים קשים לישראל, לא רק עקב מה שהם מייצגים, מספרים וגורמים לנו להצטער ולהתאבל. חשבתי על כך שהעם היהודי בכל הדורות כולם, בכל התקופות כולם, ידע תמיד עצב ומחאוב לצד שמחה וססון. תמיד ידעו היהודים ללכת בשביל המתפתל בין יום אבל ליום שמחה, בין יום צער ליום ססון. כל חייו של היהודים משולבים בימים קשים, בימים שמחים. והנה כאן נגזרו עלינו כל כך הרבה ימים, תקופה כל כך ארוכה של עצב ושל צער, ולמרות שמבחינה היסטורית, מבחינת מרחק שנים וימים, רחוקים היו הימים האלה, אני חושב שרבים מעם ישראל מצליחים להגיע לדרגה שהצער האמיתי על ירושלים נמצא אצלם בלב בימים אלה, אבל אין שום דרך חילוץ ויציאה בתוך שלושת השבועות, ודאי בתוך תשעת הימים, אלא רק תקווה, רק תקווה לימים שיבואו לאחר יום ראשון הבא. לאחר תשעה באב, יום ראשון אני מתכוון בעוד שבוע. נאמר בשולחן ערוך, וראוי לכל ירא שמיים להיות מיצר ודואג על חורבת בית המקדש. שאלו את רב מנחם מנדל מקוצק, וכי מי שאינו ירא שמיים אינו צריך להצטער על חורבן בית המקדש? כתוב, וראוי לכל ירא שמיים. מה עם אלה שהם לא ירא שמיים? הם לא ראויים להצטער? השיב להם, הרב מקוצק, אדם כזה צריך תחילה להצטער על חורבן עצמו. ואפילו אין ביד ישראל אלא הכיווי, התקווה. ראויים הם לגאולה בשכר הכיווי. שמה תאמר, עבר קציר, קלה הקיץ ואנחנו עדיין לא נושנו. תלמוד לומר, קווה אל השם, חזק ואמץ לבך וקווה אל השם. קיוויתם ולא נושעתם, קבו ושבו, ושובו, סליחה, וקבו. כאשר תבוא הגאולה, וזאת ידיעה נהדרת לבעלי השמחה בתוכנו, לבעלי התזמורות, לזמרים ולמרגנים, כאשר תבוא הגאולה, הימים האלה בהם אנו שובתים מכל מלאכת מוזיקה, ואולי איזה מין מה שנקרא במרכאות החופש הגדול של בעלי השמחה, בעלי המסמכים, כאשר תבוא הגאולה, הימים האלה יהיו בדיוק ההפך. כמו שבארץ נהוג לומר על הימים של חוויס, אני יודע, ימי בחול המועד, במדינת ישראל, ימי יום העצמאות, הימים שבהם הכי הרבה עובדים בהם האומנים. כאשר תבוא הגאולה, יהיה 17 בתמוז יום ראשון של חג, ותשעה באב יהפך ליום אחרון של חג, וימי בין המצרים יהיו ימי חול המועד, כפי שנאמר בירמיהו, והפכתי אבלם לססון. לכן קוראים בתקופה הזאת את פרשת פנחס, שבה מפורטים הקורבנות של כל מועדי השנה. הצמח צדק מלובביץ' שמע פעם את אחד מחסידיו מדבר לחברו ואומר, מי יודע מתי יבוא משיח? אמר להם, זה סגנון דיבור של בלעם, שאמר, הראינו ולא אתה, אשורנו ולא קרוב. שהגאולה כביכול רחוקה, היא תגיע, אבל היא רחוקה. יהודי צריך לקוות ולצפות שמשיח צדקנו יבוא היום. אבל אם מדברים על ציפייה אמיתית ותקווה אמיתית שיבוא משיח, נספר רק את שאמר פעם החבצקר לאחד מחסידיו, האם אתה מאמין בביאת המשיח? ענה אותו חסיד, בוודאי רבי. האם אתה מאמין שיבוא ממש היום, מחר? הוא אומר, בוודאי, בוודאי רבי. אמר לו הרבי, האם אתה מוכן להלוות לי 2,000 שקל עד שיבוא המשיח? זהו זה חברים, עד כאן תוכניתנו להיום. תודה רבה לישי פופובסקי שהביא את קולי אליכם. אני הייתי ישי לפידות. שבת שלום, שבוע טוב. בנחמת ציון נתנחם כולנו.